טוב, שלום, אנחנו במאמר הדור, עמוד קי"ג, פסקה קצת קשה, אבל עברנו את החלק הקשה של היותר קשה שבה, עכשיו יותר זורם. אז אני אעשה רק איזה מין חזרונת קטנה. בעצם הרב, המהלך הכללי שלו, בפסקה הזאת שמתחילה בהתחייה של השבת לב אבות לבנים ולב בנים אל אבותם, המהלך הכללי זה שבעצם היכולת של הבנים לשוב אל האבות, כלומר של מי שהוא עזב את המחנה, הוריד את הכיפה, לשוב אל האבות, היא תלויה בזה שבעצם תופיע תורה גדולה. תופיע תורת ארץ ישראל, תורה שהיא שלמה יותר ממה שהופיע בגלות. אני אומר את זה בקווים מאוד כלליים, שהיא כוללת בעצם את כל הנטיות הטובות. היא לא מבטלת אף כוח, היא לא נמצאת במלחמה, אלא בהתעלות מתמדת שהיא כוללת את כל ההופעות הרוחניות. ממילא היא יותר גדולה, יותר שלמה, כוללת את הקודש וכוללת את החול, מקדשת את החול, נותנת מענה לכל כוחות החיים, ואז ממילא הדור שירגיש איזשהו צמצום בבית המדרש או בתורה, הוא ירגיש התרחבות בבית המדרש ובתורה, יבין שהוא עזב באר מים חיים, ולחצוב להם בורות נשברים, אשר לו שהמים לא מחזיקים שמה. על כן, אני בשורה 2, 4, 6, 7. זה כבר, זה למדנו את המשפט הזה רק בשביל להיכנס ככה בצורה חלקה. על כן, אין שום כוח נידח, אין שום מחשבה נדקת, הכל, כי אם הכל מאיר, הכל חי, הכל מוכן ומזומן לשרת עם הלכי השרת ולשורר עם כל הרעלי שחר, להשביע לכל חי רצון ולהרבות העושר הכללי והפרטי של שמחת השם במעשיו, כשהם מתעלים ומתברכים, כשהם שמחים ומתמלאים זיו, אין עצב ותוגה, אין שטן ואין פגרה, רק סוכת שלום פרוסה וחופת כבוד חופפת על כל רגש חיים, על כל נטייה ומחשבה, על כל מעשה ומפעל. כלומר שהמהלך הרוחני הוא יושב בצורה טובה, ישרה, כמו שהרב תיאר בתחילת הפסקה. שאנחנו עסוקים כל הזמן בלהתפתח, בלהתקדם. לא מקבעים את האלוהות, ולא מצמצמים את הכוחות הרוחניים, אלא עסוקים להופיע את הרוחניות בצורה יותר שלמה, לחיות את האלוהות. אז ממילא כל החיים הם פורחים, אין עצב ותוגה, אין שטן ואין פגרה, יש סוכת שלום, הכוחות כולם מקבלים מענה, וכל נטייה ומחשבה, כל מעשה ומפעל, הכל הוא חלק מעבודת השם, חלק מעולמו האלוהי, שברא את הקודש, ברא את החול, וכולם, עד לפה הגענו, וכולם, אני בשורה התחתונה בעמוד קי"ג, וכולם הם מתקשרים יחד, להיעשות על ידם האומה והדור הכללי והפרטי איש חי רב פעלים מקבץ אל. זה הבן איש חי, כן? איש חי. זה, דרשו את זה, טוב, רגע. שריבה וקיבץ פעלים על בניה ובן יהוידע. שריבה וקיבץ פעלים לתורה. ככה הפסוק הזה מספר על בניה ובן יהוידע. בן איש חי, רב פעלים, מקבצה, שריבה וקיבץ פעלים לתורה, זה כבר דרשה של חז"ל, זה לא הפסוק. אז בברכות י"ח, עמוד ב', ככה היא דורשת את הפסוק הזה. מה זה בן איש חי, או איש חי, רב פעלים, מקבץ אל? שאין שום מלחמה כבדה לו, שכל כוח אדיר המתחבר עם המניעות היותר נמרצות, הוא מנצח, ושכל מה שיש להשתמש בו לטובה, הנם שווים תחת ידו להגביר עונו, הודו וניצחו, הוא היכה את שני רעלי מואב, אריאל מואב, והוא ירד והיקה את הארי בתוך הבור ביום השלג. הוא היקה את איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבט, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו. אז הרב פה מביא מעין משל מבניה ובן יהוידע, שהוא היה ענק הרוח, הוא היה גם מי שהוביל את מלחמות דוד באיזה שלב, הוא היה גם ראש הסנהדרין, הוא היה חכם גדול, וגם הכוחות הרוחניים שלו הם בעצם הופיעו בצורה שלמה, שלא מבטלים שום כוח, אלא מרוממים את כל הכוחות. מה זה, הוא היכה את איש מצרי וכו', ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. ובעצם, אפשר להבין את זה בתור משל, שיש לך כוח שהוא מתנגד אליך, הוא לוחם בך. ואתה לוקח את הנקודה הטובה שבו לטובתך. ועל ידי זה ממית את המתנגד. כלומר, יש מלחמה שהיא מלחמה מול התנגדות. הרב כותב בתללי אורות, בפסקה ב' או א', במאמרי הראייה, אבל זה תמיד יוצר איזו חולשה. זה ככה תורת הגלות. היא נלחמת בכוחות חיים, היא כובשת אותם. זה יוצר איזושהי הופעת חיים מצומצמת. יש הופעה יותר שלמה, כמו של פה, שאתה מזהה את הנקודה האמיתית והטובה שיש בכוח המתנגד ההוא, או שלא מתנגד, בכוח שבל שהוא, בסופו של דבר אתה לא כולל אותו, אתה מזהה אותו ולוקח אותו לשירותיך. אתה מרחיב את היריעה הרוחנית עד כדי לכלול עוד אידיאלים, עוד ערכים. אתם מבינים? אתן לכם דוגמה. עולם התורה הוא יכול לכלול גם רק את הסטנדר שלך. את הגמרא, את החומש, יש לך את בית המדרש, זה העולם שלך הרוחני. אבל העולם הרוחני זה בגלות. בגלות החיים מצומצמים. יש לך מקווה, בית כנסת, קהילה. זהו, תורה, דלת אמות של הלכה. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו מיום שחר בית המקדש. אבל תורת ארץ ישראל היא לא בנויה ככה. היא אמורה לתת מענה לכל כוחות החיים. לתרבות, לאומנות, לפוליטיקה, לצבא. היא אמורה להיות קור אטומי, לא פנס כיס. קור אטומי שמאיר את המדינה. בית המדרש אמור להיות. אם אתה לא מזהה בכוחות החיים האלה שהתעוררו בעת התחייה, כוחות אלוהיים, כוחות שיש להם מגמה בתוך כל הגאולה, כוחות שהם חשובים, אתה נלחם בהם, אתה מבטל אותם, אז אתה לא רלוונטי. הכוחות האלה או האנשים האלה הם יתפתחו בלעדיך, בלי עולם התורה. הם יפתחו לעצמם דרך חילונית. כי הם מרגישים שיש חיים, יש דברים טובים שם, ואתה לא רואה בזה שום ערך. אתה מבטל את זה, אתה מבטל את השייכות שלהם לעולם התורה. אתם מבינים מה הוא אומר פה? מבינים מה אני אומר? למה מסוכן? נכון, בוא ניתן לך דוגמה, תסתכל. נגיד, יהיו דתיים, חרדים, שהתנגדו מאוד לציונות, התנגדו לחלוצים, אמרו, יש שם מגמות של כפירה, הם רוקדים מעורב, הם תרבות חילונית, לא. זה דרך, נכון? אתה סוגר את עצמך בגטאות, סמן את עצמך בלבוש, אומר אנחנו לא מאמינים בזה, לא משתפים עם זה פעולה. בסדר, זה בא חשבון חולשה. אתה אומנם נשאר בתוך הצדקות הפרטית שלך, אבל יותר נכון לראות, כמו שהרב קוקרא, הוא ראה בזה כוחות חיים שבאים מדחיפה אלוהית, ללכת, לעזוב את הגלות, ליישב את הארץ, לבנות פה קיבוצים ומושבים. נכון שזה לא שלם עדיין, אבל איך גם אתה תתיישב? איך אתה תחזק את תנועת ההתיישבות? תראה כמה דבר חשוב ויקר יש בדבר הזה. איך שזה משמש את אור השם בעולם. וממילא, מה אתה עושה בפעולה הזאת? אתה אומר לחלוצים האלה, שהם בלי כיפה על הראש, אתה אומר להם, מה שאתם עושים זה מצווה גדולה. אתה מקרב אותם, אתה אוהב אותם, אתה מאמין בהם ומעריך את הטוב שבהם. אתה יכול לצמצם את עצמך להגיד, אנחנו מאוימים, זה אוי ואבוי ואוי ואבוי, נכון? אבל זה, אבל אתה, אתה, זה, זה, אז אתה עוד, כשיבוא ילד חרדי וישאל את הרבי שלו, אם הוא אומר, יגיד לו שהוא רוצה לעלות לארץ, ויגיד לו, לא, אסור לעלות לארץ. שתי אפשרויות, או שהוא יישב ויכבוש את הכוח הבריא הזה שהתעוררת לו לעלות לארץ, ויישב כבוש ככה ומצומצם. אפשרות שנייה, שהוא יוריד את הכיפה ויעלה לארץ. ושתי אפשרויות לא טובות, במיוחד. לא שלמות. אפשרות שלישית, שזה מה שהרב קוק פה מושך אליו, וזה רק דוגמה עלייה לארץ, כי זה יכול להיות ביחס עכשיו אל התרבות, אל האומנות, אל ההליכה לצבא. אותו דבר היום, אותו דיון. ואפשרות שלישית זה, בשם השם, לך תעלה לארץ. עם כל הכוח של התורה, עם מצווה חשובה, מצווה גדולה. וזה עוד כוח שעוד התורה מדברת עליו, אבל יש התייחסויות שאתה צריך אחרי 2000 שנות גלות, לחפש במעמקי הגניזה, שגם התורה עוסקת בהם. כמו תחיית האומנות, הרב מדבר על זה. סתם נותן את האומנות בכוונה בתור דוגמה. ויש המון, המון כוחות כאלה. תחיית החקלאות. זה מצווה או לא מצווה? דבר גדול שזה ביטול תורה. איך אתה מתייחס? אתה מבטל את זה? אתה נלחם בזה? זה ביטול תורה? או שזה מצווה כמו הנחת תפילין, החתם סופר כותב, של לחרוש את הקרקע בארץ ישראל? זה כמו הנחת תפילין. וחידושי חתם סופר עסוקה למד לא רב. מוטבה. אתם מבינים? זה מאוד משמעותי. לכן הבן איש חי, הוא לא היה מאוים וצמצם את עצמו. הוא לקח את הכוח של השני ואיתו, השלמות שלו היא בעצם ממיתה את הכוח המצומצם, כי הוא נכלל בקדושה, ולא עומד פירודי לעצמו. זה עצמו מדמית אותו. בסדר? הרב קוק הרבה הקשיב מה אומרים, מה הטענות, מה אומרים הקויפרים. האם יש לנו משהו לשפר, אם יש לנו טענות אמיתיות. הרבה פעמים עשה חשבון נפש. ומצא שיש מה לתקן ליהדות. בסדר? כהפרט, כן הכלל, הפרט פה זה בן איש חי, איש חי רב פעלים מקבצל. כן הכלל, כשהדרך הנכונה לו היא להתהלך במדרגה התחתונה של המוסר הכללי, לתורה הגלותית, אז אם אמנם הדרך היא נמוכה, חשוכה ומלאת מאומות מלחמה, אתה צריך להילחם נגד כל דבר שזז, כי יש בו חיסרון, אבל עם כל הכבדות של המכשירי הנכונים לפניה, והכוחות הרעים מתקבשים. סוף סוף אתה כובש את הרע, אתה שייך אל הטוב, אלא מה שזה טוב מצומצם, שהוא לא מושך יותר מדי את הלב, הוא גורם לעזיבה, אבל סוף סוף אתה שייך אל הטוב. אז אומר, היד הגוברת היא אז של היושר, של הצדק, של הטוב, והתושייה כפי המובן הרגיל והמוסכם, שגם אלה ברובם איננו עומדים במצב הכבישה. גם הדרכים הפרטיים שלהם אינם מלאים מלחמה וניצחון יחד, יחדיו. גם הם משתמשים בסמים המרים, למען יקומו ויעמדו על רגליהם. אבל מכל מקום, העוז והצדק בימינם. כלומר, שיש שייכות אל הקדושה, אל הצדק, אל המשפט, אבל זה מצומצם, זה סמים מרים. מה זה סמים מרים? סמר הוא גם מבטל כוחות חיים. כשאתה נותן אנטיביוטיקה, אז אתה גם פוגע בתאים בריאים, נכון? או הקרנות, או כימותרפיה, להבדיל, לא עלינו ולא עליכם, לא על אף אחד. אז גם כוחות חיים טובים נפגעים. אמנם אתה שומר על הטוב, אבל המלחמה הזאת היא ברע, היא גם מחלישה. אז מה כן? כזאת היא היהדות שבחוץ לארץ, שאיננה יכולה להיות במילואה ותארתה, כי סוף כל סוף הלא כל הדר בחוץ לארץ דומה הוא כמי שאין לו אלוה. למה הוא דומה כמי שאין לו אלוה? יש לזה הרבה הסברים, אבל תראו את ההסבר של הרב. זה כמה הסברים. הסבר הפשוט זה בגלל שהוא תחת השפעה של שר של אומה, ככה רמב"ן מסביר. בויקרא י"ח כ"ה, שם בגי צל מוות, הוא תחת מלאך, כל עבודת השם שלו היא מתוך איזשהו פילטר כזה לא חיובי. שם בגי צל מוות אי אפשר ללכת במרחב, אי אפשר לשאוף לחיים מלאים. הסבר של הרב הוא אחר. כי החיים החברותיים והלאומיים מורלים ברעל אוויר ארץ העמים, שהוא נותן חיים לאותם עמים שהם רוצים שם את כל מה שהם מבקשים. לגור בחוץ לארץ זה מתאים לגויים. זה הצמצום הזה של החיים הוא מתאים למדרגת נפש שלהם. הם מוצאים שם את כל מה שהם מבקשים, שהם יכולים לבנות שם את כל מגמותיהם היותר עליונות. אבל אף לא נקודה אחת אידיאלית מיוחדת וחשובה ימצא שם ישראל. לאדם ישראל אין מה לחפש שם, אין מה לעשות. אין שם אף לא נקודה אחת אידיאלית מיוחדת וחשובה. זה לא מתאים לנו. זה כמו לשים דג לגור על היבשה. לשים את אדם ישראל עם נשמה כל כך מלאה ורחבה וקדושה בתומעת ארץ האבים, אז זה הורג אותו. זה נס ששרדנו איכשהו את כל הגלות הזאת, אבל זה נקרא קבר הגלות. כמו שכתוב בספר יחזקאל ל"ז, ופתחתי את קברותיכם, הוצאתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. נכון? בפותחי את קברותיכם עמי. ככה מסופר על הגלות, חזון העצמות היבשות. לכן הגלות היום זה כבר אחרי שיש לנו מדינה, זה עוד יותר קטסטרופה. כל עוד לא הייתה לנו מדינה, עוד חיינו שם איכשהו בנס. שרדנו ברמה הפרטית, ברמה הלאומית היינו רקב עצמות. ברמה הפרטית איכשהו שרדנו עם כל רשעת הגויים מסביב. אבל עכשיו יש לנו מדינה, השכינה היא פה, אז השכינה ששמרה עלינו בגלות היא בארץ. השמירה, הנוכחות האלוהית היא פה. לכן הגלות היא דומה היום לספינה טובעת. קהילות שלמות מתבוללות, השם ירחם, זה שואה לבנה. בכל מקרה, שואה שקטה. מכל מקום, אז מבחינה רוחנית, אי אפשר למצוא שם עם ישראל את מה שהוא מבקש. אף לא נקודה אחת אידיאלית מיוחדת וחשובה נמצא שם ישראל. אנחנו שם במדרגת פרטים, לא יכולים להופיע את האור המיוחד שלנו בתור כלל כאומה. וכן הוא מוכרח להיות צולע ליריחו, לרחס את כל משאלותיו רק במילוי צרכיו הפרטיים ומוכרחים לחיי עיכול והזנה לבדם. כלומר, ישראל בגלות הוא שורד ברמה הכי בסיסית של מה? א', צולע ליריחו, לא יכול להיות בקומה שלמה, בגבורה, עומד על רגליו, נושא את שם השם על פיו, אלא צריך להיות ברמה של חיים פרטיים, חיים של פרטים פרטיים, קהילות מרוסקות, עבודת השם פרטית. המשאלות הן רק ברמה של הקיום, ברמה הכי בסיסית. זה לא ארץ הנבואה, גיא חיזיון או ירושלים, שהשמיים פה פתוחים ואור השם פה. הופיע בצורה שלמה ואוויר עד ארץ ישראל מחכים, זה משפיע על עולם התורה, צריך להבין את הדבר הזה. עולם התורה בחוץ לארץ הוא מצטמצם, הוא מצומצם, הוא לא יכול להיות שלם. זה לא מתאים לנו לחיות שם. האוויר הרוחני שם הוא לא האוויר שמתאים לנו. מזה בא שהאוויר הזה עצמו הוא מזהם את הלב והמוח הישראלי, מחלישו ומטמטמו. על כן רק דרך הכבישה הכללית היא הדרך היותר אפשרית ומובילה אל החפץ שמה. כלומר בחוץ לארץ נצריכת עבודת השם הזאת שהיא כובשת גם כוחות חיוביים, נלחמת, היא מצומצמת על מנת לשמור את המעט שאפשר לשמור, אבל זה לא המרחב שיכול לרומם את האומה הישראלית. כשפתאום מתעוררות נשמות כאלה שיש להם דרישת חיים הרבה יותר רחבה, כל מרחבי החיים, ואתה נותן להם מענה מצומצם, אז הם לא רואים בזה משהו שיכול להזין את נשמתם הגדולה. אז מתעוררת הכפירה הגדולה. זה הטרגדיה הגדולה של הכפירה שמתחוללת, שהתחוללה. ימם נתונים יותר טובים. אבל לא זאת היא תורת החיים הנצרכת לדור של ליקווה דמשיחא. אתה לא יכול להזין אריה בעשב. נכון? אתה לא יכול להזין נשמות עם תביעה רוחנית גדולה, עם תביעה תרבותית ומוסרית גדולה, בדברים שנראים להם לא רלוונטיים לחיים. ולמה הם לא רלוונטיים לחיים? כי הם כובשים את החיים. למה הם כובשים את החיים? כי אנחנו בגלות. אתה לא יכול אחרת. זה לא יכולה להיות תורת חיים שמתהלכת ברוחב י' ב' מיל כמרחב ישראל, אלא לדלת דמות של הלכה. זה הקטסטרופה הגדולה. זה מה שגרם לכפירה. אתם מבינים את האמירה החריפה הזאת? בעצם מי גרם לכפירה? עולם התורה. למה גרם לכפירה? כי הוא מופיע בצורה מצומצמת. זה בעיה מהותית, רגע, שנייה. זה בעיה מהותית בתורה? לא. זה בעיה מהותית בהופעת התורה. התורה היא שלמה, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. אבל בגלות אתה יכול להופיע רק איזה פנס כיס. איזה מין נר כזה, אתה חי לאור של נר. צריכים קור אטומי של הדרכות, של תורה גדולה, רחבה. שהיא מתייחסת לכל כוחות החיים בחיוב, שנותנת מענה, שהיא לא עסוקה כל היום במלחמה וכבישה, אלא עסוקה בהרחבת החיים, בהוספת אור, בלחיות את האלוהות בארץ בכל מרחבי החיים. כן, מה אתה שואל? כן, בצרפת? לא במקום.
מה אתה יכול לדבר איתה? זה עולם אחר.
זה
כל שזה לא הזמן, ובגלל ההשפעה של החילונים, התורה שיש לך, אתה עכשיו מושפע מהעולם האחרים, הוא בארץ, וזה לא ככה אני מדבר, אני לא מסכים עם זה. אבל זה אני קראתי להם את הגמרא הזאת, בכתובות, שמה שאתה אמרת,
זה איפה זה כתוב? מה המקור שלהם? מי אומר את זה בכלל? איזה מקור? שיביאו מקור. מי אמר שזה בזמן בית המקדש? הרמב״ם בהלכות מלכים פוסק, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עובדי עבודה זרה, ואל ידור בחוץ לארץ בעיר שרובה ישראל. מה המקור שלהם? אתם לומדים תורה, שאתם לומדים את היצר הרע. איזה פירושים? מי מפרש ככה? תביא ראשונים שאומרים את זה. תראה לי אותם. איפה זה כתוב? אין לזה שום מקור. זה פשוט לעשות אידיאולוגיה מחילול השם. כתוב, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. זה חילול השם שיש יהודים בגלות. זה חילול השם, אין לך חילול השם גדול כמו הדבר הזה. לעשות מזה אידיאולוגיה, להגיד לך, אל תעלה מצרפת לארץ, תיסע למיאמי. זה שיגעון ארוך הדבר הזה. גם בקולומביה שמעת את זה? לא, תעלה לארץ ותשמור על היהדות בארץ, אה? כי זה לכבוש, זה בדיוק מה שהרב קוק מדבר פה, זה מאמר הדור גופה. ואתם רואים, בגלל הדבר הזה, אז אנשים אומרים, אתה יודע מה, אני אעלה לארץ ואת התורה שלכם אני זורק, כי זה תורה מצומצמת. אתם יודעים מה? וזה בא מנטייה כללית. הם אומרים, את הפרטיות שלכם אני לא יכול לסבול. אתם מבינים? זה בדיוק מאמר הדור, אחד לאחד מה שאתם מספרים. זה לא יאמן הדבר הזה. למה? תעלה לארץ ותהיה אדם צדיק וקדוש. למה המשוואה הזאת, אם אתה עולה לארץ, אז אתה זורק את הכיפה? איפה זה כתוב? רבי עקיבא, כן. במרד בר כוכבא.
כן. זה, אני קראתי את זה מרב מזוז.
כן.
לא, בסדר. אני הייתי בצרפת, דיברתי, הייתי מוזמן לזה משהו בשבת, ואני עשיתי דוקטורט על זה.
כן.
גם הסיפור של החמור, כשהוא היה רבי עקיבא, אז דובר שהיה, הוא היה עם תלמידה, שאחר כך אמר להם, הכל קרה, ואחר נעביד את התלמידה.
כן. כן.
אני אמרתי את זה בשולחן עם חברים. פתאום אני מקבל טלפון של רב שלא, לא קיבלתי, של החבר שלי,
כן.
שהוא אמר לי שהוא אמר את זה לרב שלו.
כן.
הקודם. הוא עושה את זה. וזה, וזה הם אומרים את זה כדי לעשות צבא בארץ וזה.
כן.
והוא לא ידע מקור. אמרתי לכם, תגידו שזה הרב מזמור. מכיסא רחמים שקראת. כן.
כן.
הוא דיבר לא טוב עליו. אז הוא אמר לי, כשהוא אמר לו שזה רב מזוז, אז אם רב מזוז, אז צריך חילול.
זה המצב, זה חילול השם, פשוט חילול השם. ממש חילול השם.
זה.
שזה אנחנו לומדים, שזה לומדים, שזה הרב קוק כותב, או אתה יודע מתי הוא כתב את זה? הוא צועק את זה כבר עשרות 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 שנים. בסדר? זה לאט לאט. לאט לאט. טוב, אז אומר, אבל לא זאת היא תורת החיים הנצרכת לדור של עקבתא דמשיחא, שהיא מיוחדת להימשך מארץ החיים ממקום בית חיינו. כנסת ישראל התנערה לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר. הכוחות נתעוררו בתאורה נפלאה ומתמעת, פתאום מלא כוחות של חיים. אין בשום אופן אפשרות להכניעם בדרך כבישה, כי אם לרוממם ולסגבם להראות לפניהם את הדרך של האורה הרוממה והאדירה. אתה חושב שאתה יכול להילחם בכוחות חיים חיוביים? אתה טועה טעות חמורה. זה כוחות חיים. אל תדכא אותם, תכווין אותם. תראה להם שמה שהם רוצים זה גדול, זה אלוהי. לעלות לארץ זה אלוהי. זה בא מדחיפה פנימית, מכל השם שדוחף אותם מנשמתם, ולא להגיד לא, לעלות לארץ, אוי ובוי, מדינת הכופרים, איננו מאמינים. אתה לא יכול לדכא כוחות של חיים. אי אפשר. כוחות של חיים צריך להכווין אותם, לא לדכא אותם. זה נכון אגב גם בחינוך ילדים. אתה מדכא כוחות חיים, אז יש לך ילד מצומק. תפריח אותו, תגדל אותו, תכווין אותו. וככה את הדור. זה מאמר הדור. יד השם נטויה לנו בזה. אנו רואים כי בעומק הנפש נתרפא כמעט כנסת ישראל. בחלק רשום, מתחלויה המוסריים. אנשים היום הם אנשים מוסריים. הם אנשים טובים. לא כולם עקומים ורשויים. ממש לא. אנשים מלאי חסד, מלאי שאיפת צדק, מלאי מדעיות, אשר חלו בעוונות ראשונים. יש כל מיני מומים שיצאנו איתם לגלות, עם כל החטאים שהיו בבית ראשון ושני, והם התרפו. אנחנו כבר לא שופכי דמים, מגלי עריות ועובדי עבודה זרה. לא. הרבה מהדברים התרפו. אנשים הם לא ברשעה. אדם היום שלא שומר שבת, הוא לא כמו שפעם, הפעם אדם היה לא שומר שבת, היה בן אדם מושחת מכף רגל ועד ראש. היום זה לא המצב. גם שנאת חינם, כן? יש הרבה שאיפה לאחדות, לאהבת חינם. אז אתה רואה שהרבה דברים התרפאו. הרי היה שחזרנו לארץ. הרי אם לא היינו מתרפאים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לגלות בגלל שהיינו חולים מאוד. אז הוא יחזיר אותנו חולים מאוד? לא. יחזיר אותנו נקיים. היסורים של הגלות צירפו אותנו. זה מה שהוא אומר פה. קור ברזל מצרף ומתאר. היה לה הגלות הארוך, היום והנורא. עם כל יסוריו הנוראים, כאש מצרף וכחבורית מחפשים. הדוחק היום והצרות העוברות כל גבול כוח אנושי, ביותר אלה שבימים האחרונים היו חבלים מלאי שרבת, אשר ליבנו מרקו ותיארו, ריקחו וצירפו את לב האבן. המלך ממתקת את הבשר, ויסורים ממרקים כל גופו של אדם. כלומר, היסורים האלה מרקו אותנו, מרקו את לב האבן, הפכו אותו ללב בשר. זה כתוב, ונתתי לכם לב בשר, נכון? והסירותי את לב האבן מבשרכם. כמשפט האדם, כן משפט האומה, היא נתמרקה ונזדקחה. הלב הוא לב חדש וטהור. הכליות אינן נכונות לכל מרום, נשגב וקדוש. תראו איך הרב קוק, הוא רואה טוב. הוא מסתכל על ה... הוא ישב ביפו. יפו זה היה שם מרכז הכפירה. כל האחד העם, ביאליק, שם ברנר, ברדצ'בסקי, כולם ישבו שם, הגימנסיה העברית. הוא ראה את הדור הזה בעין טובה. הוא ראה את הכוחות חיים של הצעירים האלה, של האלה שזרקו את השטריימל. הוא ראה שיש להם שאיפת חיים בריאה, רעננה. וזה שעולם התורה לא נתן לה מענה, זה הסיבה שהם זרקו את השטריימל. ועכשיו צריך, מה, לבזות אותם? ללחם בהם? לקבוש עוד יותר את החיים? או להראות להם שמה שהם מבקשים הוא קיים בצורה הרבה יותר שלמה, בתור עוד אחד מהאידאלים של התורה. ולהרחיב את התורה. כי הדור התרפא, הוא לא מלא רשעה. הוא לא מלא רשעה, יש לו לב בשר, לא לב אבן. כמשפט האדם, כמשפט האומה, הלב הוא לב חדש וטהור. הכליות אינן נכונות לכל מרום נשגב וקדוש. מה זה הכליות? כתוב שכליותיו של אברהם אבינו נעשו לו כשתי רבנים והיו מלמדות אותו תורה. הכליות זה הישרות של האדם, מה שהוא חש באופן טבעי, שמוליך אותו, אבל באופן ישר וטבעי. אז הכליות נכונות לכל מרום. אנשים טובים. אתה יכול עכשיו לבנות פה דור עם נשמות גדולות, זה לא נשמות מצומצמות וחלושות ומפחדות. זה מה ששאלת אותי היום על לדבר יידיש, נכון? זה גם קשור לדבר הזה. זה לקבע את הגלות, לדבר יידיש, נכון? למה לדבר יידיש? דוד המלך דיבר יידיש, תגיד לי. אה? דיבר? משה רבנו דיבר יידיש? אה? אברהם אבינו דיבר יידיש? מי דיבר יידיש? למה לקבע את זה? מה הדור הצעיר, הרענן, החי הזה, שהולך ונלחם, רץ בין כדורים, הולך להיות קצין בצבא, הוא רואה מישהו מדבר יידיש, זה מקרב אותו, מרחיק אותו, נראה לו רלוונטי לחיים, מצומצם. צריך פה חשבונות כלליים, הרב אומר. אתה רוצה להשיב לב בנים אל אבותם, להשיב את הדור הצעיר אל בית המדרש, גם לב אבות אל בנים אתה צריך. אז צריך לראות את הטוב שיש שם. אתה גם יכול ללמוד דברים, אתה גם יכול להשתנות. יש שם כוחות בריאים. פעם הלכו שני תלמידים לקיבוץ עין חרוד ממרכז הרב. היה שם מאמין כזה סימפוזיון, וכל אחד אמר את האני מאמין שלו, והם אמרו מה הם עוסקים, עוסקים בתורה, ביישוב הארץ, צבא. אז אמרו, מה שאמרתם דברים מאוד יפים. אחד מהם אגב היה הרב חנן פורת, זכרונו לברכה. אז בסוף מישהו שם שאל, או מישהי, כל מה שאמרתם דברים מאוד יפים, אבל יש משהו טוב שאתם יכולים ללמוד מאיתנו? ולא ידעו מה לענות. וחזרו לישיבה, וסיפרו את זה לרב צבי יהודה, והוא גער בהם. הוא אמר, אתם לא יכולים ללמוד מהם שום דבר טוב. תראו כמה דברים טובים הם עושים. יישוב הארץ, יש שם מידות טובות, וישרות. ויש הרבה דברים טובים שם, אתה לא רואה שום דבר טוב? הרב קוק הוא ראה את הטוב. הוא גם ראה את המגמה של הכפירה שהיא באה בעצם מאיזשהו נשמות גדולות שהופיע בעולם ופוגשות עולם תורה לא שלם, שלא נותן להם מענה. הוא אומר, תאמין בדור, תראה איזה אנשים. זה אומר פה ככה, שום דבר לא יצא אמנם אל הפועל. ההוצאה מן הכוח על הפועל, משהו צפון בלב האומה וכוחותיה הגנוזים, זאת היא עבודת חכמי הדור. אתה צריך לילד את הכוחות. צדיקים, גאונים, דרשנים, חכמים וסופרים, עליהם התווספו לדור דורים ביתר מעלה, משוררים ברוח השם על עמו, חוזים, נביאים, גיבורים, לפי ההתעלות העתידה במעלה אחר מעלה, התנערים מאפר קומי, שבי ירושלים. זאת אומרת, השלב הראשון, החכמים צריכים להוציא את הכוחות אל הפועל. אחר כך הנביאים, כפי ההתעוררות של האומה לחזור אל הכוחות הבריאים שלה, בכל מקום, הכל גנוז שם. תאמין בבריאות של הדור, של הנשמות, את הכוחות חיים שמתפרצים שם, אל תדכה. תכווין. זה בכל התחומים. זהו. אז עד כאן להיום. בסדר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. ראינו היום חלק מאוד מאוד מרכזי בכל מאמר הדור. בסדר? מאוד חשוב, מרכזי. מפה זה נהיה גם, עברנו את החלק הקשה.